בפרשת שבוע, וידבר השם למשה לאמור, שלח לך אנשים ויתור את ארץ כנען, אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד, איש אחד למטה אבותיו, תשלחו כל נשיא בהם. וישלח אותם משה מדבר פרן על פי השם, כולם אנשים, ראשי בני ישראל המה, ולשמותם וכו'. אומר רב חיים ויטל דצל, למעלה בפרשת במדבר כתוב לשונות אחרים על הנשיאים. כתוב איתכם יהיו איש למטה, איש ראש לבית אבותיו. ואיתכם יהיו איש למטה, איש ראש לבית אבותיו. פה אתכם בפרשת שלח כתוב בלשון אחר, כתוב בלשון כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. אז אומר שהתורה מרמזת כאן על סוד גדול שהיה בעניין המרגלים, שבשעה שהם יצאו לשליחות שלהם התעברו בהם נשמות של השבטים הקדושים. בכל נשיא של כל שבט הנשמה של אותו שבט. כתוב אלה שמותם למטר ובן שמוע בן זכור, התעבר בשמוע בן זכור נשמה של ראובן בנו של יעקב אבינו, וכן בשמעון, בכל אחד מהנשיאים הנשיא של אותו השבט התעבר. וזהו מקט על יוסף. יש הרי משבט יוסף שתי שבטים, אפרים ומנשה. אז כתוב למטה אפרים הושע בן נון, במנשה כתוב למטה יוסף, למטה מנשה גדי בן סוסי. למה באפרים לא כתוב למטה יוסף ובמנשה כן כתוב למטה יוסף? אז אומר שהנשמה של יוסף התעברה במרגל שהיה משבט מנשה, אז ממילא לא נשאר למטה אפרים. אז הושע בן נון באמת לא היה את העיבור של יוסף. למטה אפרים לא נשאר משל יוסף. אז מה היה? אומר הרי לשבט לוי לא היה מישהו מהמרגלים, אז במי היה צריך להתעבר ניצוץ מלוי? היה צריך להתעבר במשה רבנו עצמו. משה רבנו את הניצוץ של לוי בנו של יעקב אבינו שהיה צריך להתעבר בו, לצורך זה את הניצוץ הזה שהיה למשה, את זה הוא נתן ליהושע בן נון. וזה סוד העניין של ויקרא משה ליהושע בן נון יהושע, שהוא הוסיף בו את הניצוץ הזה של לוי. אחרי זה הוא אומר שכשחטאו המרגלים אז הסתלק מהם הניצוצות הקדושים האלו. זה ניצוצות מאוד גבוהים של השבטים הקדושים, הבנים של יעקב אבינו, הסתלק מהם הניצוצות האלו. אבל יהושע וכלב שלא חטאו, אז כמובן נשאר בהם ביהושע הניצוץ של לוי ובכלב הניצוץ של יהודה. אז הוא אומר שזה הכוונה בפסוקים בסוף העניין בפרק י' בפסוקים למד ז' ולמד ח'. כתוב שמה וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה במגפה לפני השם. פסוק אחרי זה ויהושע בן נון וכלב בן יפונה חיו מן האנשים ההם ההולכים לתור את הארץ. אומר שמה הכוונה וישוע בן נון וכלב בן יפונה חיו? זה בא לומר שמן האנשים ההם, מה זה חיו מן האנשים ההם? שהניצוצות האלו של לוי ויהודה שהיו בהם ביהושע של משה ובחלב בגלל שהוא נשיא של שבט יהודה, בהם נשאר הניצוץ הזה. מה נוגע לנו העניין הזה לעניין מעשה? מבואר ברב חיים ויטל זצ"ל בספר שער הגלגולים שהעניין הזה שאדם יכול לזכות לניצוצות של צדיקים קדמונים זה עניין שנוהג בכל דור ובכל אדם, שהאדם על ידי שמשתדל בעבודת השם, מתאמץ בלימוד התורה, בתפילה, בקיום מצוות, בזהירות מעבירות, מהשמיים נותנים לו שפה על נשמתו, עיבור של נשמה של צדיק קדמון. ואם האדם זוכה לזה אז עולה הדרגה של אותו אדם בהרבה מאוד, כי הכוח של הצדיקים הקדמונים לעומת הכוח שלנו זה פי כמה וכמה שאי אפשר לתאר. כמו שאומרת הגמרא במסכת שבת, אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, ואם ראשונים כבני אדם אנו כחמורים, ואפילו לא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר. זאת אומרת, האמוראים אמרו על ההפרש בינם לבין דורות קודמים של האמוראים. לא מדובר שם מהזמן של האבות עד הזמן שלנו, מדובר על שתי דורות בתוך התקופה של האמוראים. כבר על ההפרש בין זה לזה אומרת הגמרא שזה הפרש כמו ההפרש בין מלאכים לבין בני אדם. על אחת כמה וכמה עד הדורות שלנו, ועל אחת כמה וכמה מדורות יותר מוקדמים. ואומר המערכו שעם כל זה, אפילו בדורות שלנו, אדם יכול לזכות לניצוץ של צדיק מצדיקים קדמונים, אפילו מהאבות הקדושים. כמובן יש הרבה דרגות איזה ניצוץ לזכות, אבל אדם יכול לזכות, ועל ידי זה מעלתו וכוחו בעבודת השם גודל בצורה שאי אפשר לתאר. אבל אנחנו צריכים לדעת לצד שני שגם אם האדם זכה לזה, זה לא שמעכשיו גמרנו, הוא לא צריך להתאמץ בעבודת השם, הוא לא צריך להיזהר מדברים לא טובים. כי הנה מה אנחנו רואים אצל המרגלים, שעם כל זה שהם זכו בכזה ניצוץ עצום, זה ניצוץ קדום של הרבה שנים לפניהם, עם כל זה הם נכשלו בחטא גדול, שעל ידי החטא הזה הם עצמם, כמו שכתוב, שמתו במגפה לפני השם, והמותו אנשים הוציאה דיבת הארץ רעה במגפה לפני השם. ולא רק הם, אלא הם הכשלו את רוב עם ישראל, ורוב עם ישראל גם כן מתו במדבר, לא זכו להיכנס לארץ ישראל ונשארו במדבר 40 שנה, הרבה הרבה צרות. ואז בתוך 40 שנה אלו נגרם החטא של מריבה, שעל ידי זה נפטר משה רבנו עליו השלום, ואהרון נפטר במדבר. אין קץ לרעות שנהיה, והכל אחרי שהם זכו לניצוצות כאלו קדושים. והם לא היו אנשים פשוטים, כתוב כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. ואומר רש"י על הפסוק כולם אנשים, כל האנשים שבמקרא לשון חשיבות, אם הם ראשי מזה התורה מחשיבה אותם, אומר רש"י, באותה שעה כשרים היו. הם בהתחלה היו כשרים, הם לא היו אנשים פשוטים, וזכו לניצוצות כאלו גבוהים. ועם כל זה היה מכשול כל כך גדול. ועד רבה אפשר לפרש שיש קשר בין הדברים. למה? כתוב בחז"ל בגמרא במסכת סוכה בדף מבית סוף עמוד א', כל הגדול מחברו יצרו גדול אמנו. כמה שאדם יותר גדול אז היצר רע יותר גדול. לפעמים כשאדם זוכה לאיזה אור גדול, בין אם זה כמו שאמרנו על ידי שהוא זוכה לניצוץ מצדיקים קדמונים, ובין על ידי אם הוא זוכה משורש נשמתו, הנשמה של אדם עצמו מחולקת להרבה חלקים. יש חלוקה ראשונה שנקראת נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, חמש מדרגות זו למעלה מזו. ובכל אחד מהחלקים האלו זה שוב מתחלק לחמש, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, פרטיים של אותו חלק, וכן שוב ושוב הרבה פעמים. כעת כשהאדם נולד אז פועל בו חלקים מסוימים, כשהוא מתקדם יותר בעבודת השם אז הוא מקבל יותר חלקים, גם עוד מאז של הנשמה של עצמו מתחיל לפעול יותר חלקים ויותר חלקים. אומר הרשש בביאורו לעץ חיים בשער כ"ו, שכשהאדם זוכה ונוסף לו עוד חלקים אז גם היצר הרע מקבל עוד חלקים. אם יש לו רק נפש אז גם ליצר הרע יש רק נפש, אם יש לו גם רוח אז גם ליצר הרע יש רוח. ואז מה יוצא? שכשאדם מקבל תוספת של נשמה יש סכנה שלפעמים עד רבה אז יהיה יותר ניסיון, והבן אדם עוד לא מלומד לניסיונות האלו. האדם רגיל בעבודת השם, הוא כבר מכיר את היצר רע שלו, כבר יש לו במידה מסוימת התמחות, ניסיון איך להתגבר עליו. אבל ברגע שהוא מקבל תוספת עוד על הנשמה אז פתאום עלול לבוא יצרים שהוא לא מלומד במלחמה איך להתגבר על זה, ואז חס וחלילה הסכנה של הנפילה גדולה. אבל לצד שני אדם צריך לדעת שלפי זה הרבה פעמים כשבן אדם רואה שפתאום חס וחלילה מגיע אליו יצר הרע חדש שהוא לא מכיר אותו. אז אדם צריך לדעת שעלול להיות שמה גרם את זה? הפוך, על ידי שהוא קיבל תוספת על הנשמה, הוא קיבל עלייה, זה גרם את הניסיונות החדשים האלו שהוא לא מכיר אותם. זה גרם את זה. ומה הנפקמינה למעשה מזה? שהוא צריך לדעת שאם הוא יתאמץ עכשיו בעבודת השם, הוא יזכה לעלות במדרגות יותר גבוהות מקודם, אלא שהוא צריך עכשיו מאמצים יותר גדולים, כי עכשיו המלחמה יותר קשה, יותר חמורה. אבל לא שבן אדם יחשוב שאם באים עליו ניסיונות שלא באו עליו בעבר, אז זה סימן שזרקו אותו מהשמיים אל הגיהנום, אל התהום. לא, חס וחלילה, מהשמיים לא רוצים לזרוק אף יהודי. וחישב, כתוב בפסוק בספר שמואל, וחישב מחשבות לבלתי ידח ממנו נידח. הקדוש ברוך הוא חס וחלילה לא רוצה לזרוק אף אחד, הפוך, רוצה לקרב את כולם, כי היא מנחה פשוטה לקבל שווים. אבל לפעמים האדם צריך לדעת שדווקא בגלל שהוא קיבל עכשיו הערה חדשה, אז באים ניסיונות חדשים. ומה זה מחייב אותו? להתאמץ יותר ממה שהוא היה רגיל להתאמץ עד היום. ואם הוא יעשה את זה באמת, להתאמץ יותר ממה שהוא היה רגיל להתאמץ עד היום, אז הוא יגיע למדרגות גדולות ועצומות הרבה הרבה יותר ממה שהיה לו עד היום. ולצד שני אנחנו רואים על כלב בן יפונה, איך כתוב בפרק י"ג פסוק למד, כשהוא נלחם עם כולם להגיד להם שארץ ישראל כן טובה. ויעש כלב את העם אל משה ויאמר, הלא נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. מה זה כפל הלשון הלא נעלה? אומר רש"י, אפילו בשמיים, והוא הקדוש ברוך הוא אומר עשו סלומות ועלו שם, נצליח בכל דבריו. אמר להם כלב בן יפונה, אתם אומרים שאי אפשר, מה המרגלים אמרו? אפס, כי אז העם אומנם אמרו ויספרו לו ויאמרו בנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם זבת חרב ואשי וזה פריה, אבל אפס, כי אז העם היושב בארץ והערים בצורות גדולות מאוד וגם ילידי הענק ראינו שם. המלאק יושב בארץ הנגב והחיטי והיבוסי והאמורי יושב באב והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן. אמרו המרגלים, אי אפשר, לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו. מה אמר להם כלב? ויעש כלב את העם אל משה ויאמר, עלו נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. אז דרך הפשט מה זה עלו נעלה? עם כל הקשיים שאתם אומרים אנחנו נוכל לעלות. אבל רש"י אומר יותר מזה, עלו נעלה אפילו בשמיים, הוא אומר עשו סולמות ועלו שם, נצליח בכל דבריו. אמר להם, אפילו אם היה קושי פי מיליונים ממה שאתם אומרים, אתם אומרים קשה לכבוש מקום כזה גדול, אבל אם היה אומר לנו לקחת סולמות לעלות לשמיים, זה פי מיליונים יותר קשה, פי מיליארדים יותר קשה. גם את זה, אם השם אומר, את הכל אנחנו יכולים. כל דבר, למה? הקדוש ברוך הוא בורא עולם, הוא עושה את הכל, אין דבר שהוא לא יכול לעשות לנו. אלא מה? יש דברים שהוא לא מבקש מאיתנו, אז הוא גם לא נותן לנו את הכוח לזה. אבל כל מה שהוא מבקש אנחנו יכולים לעשות. זה הלא נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. כנראה שרש"י דורש את זה מכפל הלשון, אבל ייתכן לפרש שכלב בן יפונה כיוון כאן לעוד דבר גדול מאוד, שכפל הלשון בא לומר, הרי כמו שאומר רב חיים ויטל וצל, שכל אחד מהמרגלים קיבל עיבור של אחד מהשבטים בני יעקב אבינו עליו השלום, והוא קיבל, כלב בן יפונה, עיבור של יהודה בנו של יעקב אבינו עליו השלום. אז זה כפל הלשון הלא נעלה. הוא אומר להם, אתם אומרים שאתם לא יכולים, אבל הרי כשבשמיים רוצים לדכות את הבן אדם, נותנים לו ניצוץ נשמה של צדיקים הקדמונים, וזה נותן לו כוחות פי כמה וכמה ממה שיש לבן אדם באופן טבעי. זה כפל הלשון הלא נעלה, גם האדם עצמו וגם הניצוץ החדש שאותו הוא קיבל. זה כי יכול נוכל, שוב פעם כפל הלשון. והוא אמר להם, אתם עודדים את עצמכם לפי הכוחות הטבעיים שלכם. ואז אתם אומרים, אי אפשר. אומר להם כלב בן יפונה, אדם לא צריך למדוד את עצמו לפי הכוחות הטבעיים שלו. אדם לפי מה צריך למדוד את עצמו? לפי מה שבשמיים רוצים ממנו. כי כל דבר שרוצים בשמיים מהבן אדם, גם אם נראה שהבן אדם לא יוכל בדרך הטבע, מהשמיים יתנו לו את הכוחות. איך? יש הרבה דרכים למקום, ואחת מהן הדרך הזאת לתת לו עוד נשמה שלא הייתה לו קודם. וברגע שיש לו נשמה כזאת, אז הוא מקבל כוחות, כמו שראינו בחומש בראשית, שבני יעקב רדפו בני יעקב את כל העיר שכם, הם הרגו. וכשהם נסו אחר כך והיה פחד מהערים אשר סביבותיהם, וישאו ויחיתת אלוקים על הערים אשר סביבותיהם, ולא רדפו אחרי בני יעקב. כשבשמיים רוצים יש כוחות עצומים, אלא מה יגידו המגדים? זה היה השבטים, שבטי קה, היה להם נשמות עצומות, היה להם כוחות כאלו להשמיד אנשים אחדים עיר שלמה, שכל האומות יפחדו מהם. אומר להם כלב בן יפונה, אנחנו יכולים לקבל ניצוצות שלהם. אז אנחנו צריכים לדעת, אנחנו, יש לנו ציווי מהתורה, והגית בו יומם ולילה. אנחנו כולנו רוצים להתמיד בתורה, לשקוט בתורה יומם ולילה. אלא בא בן אדם ואומר, אני אין לי כוחות לזה, נכון, אני רוצה, בוודאי שהייתי רוצה, אבל אין לי כוחות לזה. אז אומרת לנו התורה, אם התורה מצווה את זה, יינתנו הכוחות לזה, אל תדאג, אתה תעשה את שלך, מהשמיים יעזרו. איך יעזרו מהשמיים? אפשר ייתנו לך ניצוצות של צדיקים קדמונים. כשהגמרא במסכת יומא בדף למדי עמוד ב' אומרת, תנו רבנן, עשיר ועני ורשע באים לדין. שואלים את העני, למה לא עסקת בתורה? הוא אומר, אני הייתי וטרוד במזונותיי. אומרים לו, כלום, היית עני יותר מהילל? אמרו עליו, הלל הזקן מספר את הגמרא את כל הסיפור על העניות הקשה שהיה לו, ואיך כשלא היה לו כסף להיכנס לבית המדרש, הוא עלה לגג וישב ושכב שם לשמוע, היה חור בתקרה, הוא שם את האוזן לשמוע את השיעור, וזה היה יום שלג כבד מאוד, יום שישי בחודש טבת, וירד עליו הרבה שלג עד שהוא איבד את ההכרה, עד שראו אותו מלמטה ועלו, הוציאו ממנו את השלג ועשו לו אחיה, רק בשבת בבוקר ראו אותו. ועל רב לזר בן חרסו מספר את הגמרא שעם כל העשירות שלו הוא לא התעניין שום דבר, היה לוקח שק עם קמח שיהיה לו מה לאכול ונודד מעיר לעיר ללמוד תורה. ויוסף הצדיק עם כל הניסיונות הקשים שהיה לו לא נכשל והיה דבוק בתורת השם. אז ידוע השאלה שלי, אז אומרת הגמרא, נמצא הלל מחייב את העניים, ורב לזר בן חרסו את העשירים, ויוסף את אלו שאומרים תודים ביצרם היו. זאת אומרת שאם אדם יבוא ויגיד לא יכולתי, יגידו לו, מה היה לך יותר קשה מהילל? אז ידוע השאלה, מה בכי אנחנו בדרגה של הילל? יש על זה כמה תירוצים, דיברנו על זה כבר כמה פעמים, אבל אחד התירוצים על זה הוא שהכוונה של הגמרא הוא שאם האדם משתדל עם כל הקשיים שיש לו, עם העוני שיש לו, להתמסר לתורה. אז כתוב ברב חיים ויטל זצ"ל בספר שער גלגולים, דיברנו שאדם יכול לזכות לניצוץ מצדיקים קדמונים. איך זוכים לזה? אז יש דרך על ידי שאדם כללית מתאמץ בעבודת השם, מזכים אותו מן השמיים. אבל יש עוד דרך, אומר המערך הוא, אם אדם מתאמץ באותו דבר שבו היה מתאמץ בעבודת השם מישהו מהצדיקים הקדמונים, זה סיבה לזכות לניצוץ של אותו צדיק על ידי אותה מצווה שהיה רגיל באותה צדיק. אז אם אדם הוא עני, אין לו כסף, הוא מתגבר על הניסיון הזה ועוסק בתורה, אז הוא יכול על ידי זה לזכות לניצוץ מהילל הזקן. וכשהוא זוכה לניצוץ הזה של הילל, הוא מקבל כוח מסוג הכוחות של הילל למסירות נפש עצומה ללימוד התורה, אף על גב שהוא עני. אותו דבר לצד שני, אם אדם הוא עשיר ויש לו מזה כל מיני תרדות והוא זורק את הכל ומתמסר ללימוד, הוא יכול על ידי זה לזכות לניצוץ של רב לזר בן חרסום, שכך היה העמידה שלו. וכן אם אדם יש לו כל מיני ניסיונות בענייני קדושה והוא זורק את הכל ומתמסר להשם, אז הוא יכול לזכות על ידי זה ולנצות של יוסף הצדיק, זה נותן לו כוחות עצומים. אז זה אומרת הגמרא, נמצא הלל מחייב את העניים. אומרים לעניים, אתה אומר אין לך כוח להתמודד, אתה מצדך תנסה לפי יכולתך ואז תקבל ניצות של הלל הזקן, ואז כבר יהיה לך כוחות אדירים מכוח הניצות הזה. לכן בשאר הסוגים של הניסיונות מצדיקים שעמדו בהם. אבל כמו שאמרנו, מצד אחד נכון, גם אם האדם זוכה לניצוצות האלו, אז הוא מקבל כוחות עצומים לעבודת השם יתברך, אבל לא שאז הוא יכול להגיד, די, אני לא אכפת לי מכלום, אני לא צריך להיזהר מניסיונות, אני מוגן, יש לי נשמה גבוהה. לא, אדרבה ואדרבה, דווקא באותה שעה עלו להיות חס וחלילה ניסיונות קשים, כמו שאנחנו רואים אצל המרגלים, שדווקא כשהם זכו לניצוצות כאלו גבוהים, חס וחלילה איזה מכשול שהיה על ידי זה. אז זה צריך אדם, כמה שיותר זוכה, לשמור את עצמו בשמירה יותר מעולה, להתאמץ במאמצים יותר גדולים. כשהתפלל משה רבנו על עם ישראל, הקדוש ברוך הוא רצה להשמיד את עם ישראל חוץ ממשה רבנו וצאצאיו, כמו שכתוב בפרק י"ד פסוק י"ב, אז אמר משה רבנו להשם יתברך, ויאמר משה אל השם, ושמעו מצרים כי העלית בכוחך את העם הזה מקרבו, ואמרו אל יושב הארץ הזאת, שמעו כי אתה השם בקרב העם הזה, אשר עין בעין נראה אתה השם, ועננך עומד עליהם, ובעמוד ענן אתה הולך לפניהם יומם, ובעמוד אש לילה. ומתה את העם הזה כאיש אחד, ואמרו הגויים אשר שמעו את שמעך לאמור, מבלתי יכולת השם להביא את העם הזה לארץ אשר נשבע להם וישחטם במדבר, ואתה גדל לכוח השם כאשר דיברת לאמור וכו', והקדוש ברוך הוא באמת סלח להם. אז למה משה רבנו היה צריך להשתמש בלשון הזה, כי אתה השם בקרב העם הזה, אשר עין בעין נראה אתה השם, ועננך עומד עליהם, ועמוד ענן תלך לפני מים ועוד יש לילה? אז בדרך הפשט הכוונה היא שהוא בא לומר, הוא הרי בא פה לטעון להשם יתברך, שגם אם לא מגיע לעם ישראל להינצל בזכותם, אבל כדי שלא יהיה חילול השם, שלא יגידו הגויים שהקדוש ברוך הוא לא יכול להכניס אותם לארץ, אז לכן אומר הקדוש ברוך הוא, תראה, כולם רואים איזה אהבה אתה אוהב את עם ישראל, שאתה בקרב העם הזה, ועין בעין נראה אתה השם וכו'. אז אם אתה לא מכניס, אז לא יגידו שזה בגלל שיש יש ריב בין עם ישראל להשם יתברך, כי לא, הם רואים שאתה אוהב את עם ישראל, אז חס וחלילה יגידו שהשם לא יכול, זה חילול השם. זה היה בדרך הפשט. אבל על פי סוד יש כאן עוד כוונה בעניין. אומר הרמח"ל, כל העונשים שחס וחלילה השם נתן, זה לא במטרה של נקמה, זה לא במטרה סתם של עונש, זה לא כמו אנשים שיש ביניהם ריב, שאחד יזיק לשני, השני מעניש אותו על זה. העניין הוא לגמרי אחר. העניין הוא שעל ידי החטאים נצמד חס וחלילה זוהמה על הנשמה, והזוהמה הזאת זה נזק גדול לנשמה, והזוהמה הזאת חוסמת לנשמה את האפשרות לקבל את האור הנצחי, את האור האלוקי בעולמות העליונים. אז כדי מוכרח הדבר להפריד את הזוהמה הזאת מהנשמה לטובת הנשמה, והעונש מפריד את הזוהמה הזאת מהנשמה. אומר הרמח"ל שגם לדבקות בהשם יתברך, אדם שנשמתו דבוקה בהשם, מתלהטת נפשו להשם יתברך, גם לזה יש כוח לנקות את הנשמה מהעבירות. אומר הרמח"ל שזה יכול לכן הרבה להגן על הבן אדם מהייסורים. ודאי אדם צריך לעשות תשובה על כל דבר שנכשל, אבל אפילו אחרי התשובה חס וחלילה עלול להיות שעוד נשאר הזוהמה וצריך ייסורים לכפר על זה. אומר הרמח"ל שהדבקות יכול לעזור בזה הרבה, להציל את הבן אדם מהעונשים, מהייסורים, כי כל המטרה של הייסורים זה לזכך ולנקות את הנשמה מהזוהמה, וגם הדבקות היא כבר מנקה את הנשמה מהזוהמה. ויותר מזה אומר הרמח"ל, שאדם שרגיל לעשות דבקות בהשם יתברך, אז לפעמים אם חס וחלילה נגזר עליו ייסורים, אז לא רק שאת הניקוי שכבר נהיה על ידי הדבקות שהיה לו עד היום, זה פותר אותו מהאיסורים שנצרכים לניקוי הזה, אלא גם אם עדיין צריך עוד ניקוי, ואת הניקוי הזה הוא עוד לא עשה, אבל רואים בשמיים שהמהלך שלו זה להשתדל להיות דבוק בהשם, אז לפי זה יוצא שעוד הוא יעשה בהמשך עוד דבקות שתנקה, אז פותרים אותו הרבה פעמים מהשמיים מהאיסורים, על סמך שיודעים שהוא עתיד לעשות את הדבקות, ואז תתנקה על ידי זה הנשמה. זה מה שאומר משה רבנו להשם יתברך, כי אתה השם בקרב העם הזה, האור האלוקי של השם יתברך מאיר בתוך הנשמות של עם ישראל, אשר עין בעין נראה אתה השם ועננך עומד עליהם, ובעמוד ענן אתה הולך לפניהם יומם ובעמוד אש לילה. אז ממילא את הניקוי שצריך לנקות את הנשמה, אז זה יכול להיעשות על ידי הדבקות הזאת של עם ישראל בהשם יתברך. לא צריך את העונשים בשביל הזיכוך, לא צריך את העונשים בשביל הזוהמה. זה בכלל לסוד של הפסוקים האלו, שבא משה רבנו לבקש את הכפרה לעם ישראל מהשם יתברך. אז הוא אומר בלשון הזו של הדבקות העצומה, אשר עין בעין, כי אתה השם בקרב העם הזה, אשר עין בעין נראה אתה השם, ועננך עומד עליהם, ובעמוד ענן אתה הולך לפניהם יומם, ובעמוד אש לילה. אנחנו צריכים אבל לדעת שמצד אחד זה זכות גדולה כמו שאמרנו, אבל מצד שני זה מחייב מאוד. כשהקדוש ברוך הוא בתוכנו, כמו שכתוב, כי אתה השם בקרב העם הזה, אם אדם חס וחלילה בא להיכשל בעבירות, אדם צריך לעשות חשבון, יש בתוכי אור אלוקי כזה קדוש של השם יתברך, כי אתה השם בקרב העם הזה, איך אני את האור האלוקי הזה ייקח לשבי לחס וחלילה לעבירות? מה זה אשר עין בעין נראה אתה השם? הרי ודאי שלא שייך במציאות לראות את השם יתברך. אפילו המלאכים לא יכולים לראות את השם יתברך, אף על פי שאין להם גוף. אפילו על מה שמשה רבנו אמר, הרי נינה את כבודך, אומר הרמב״ם, שלא הכוונה חס וחלילה ממש לראות את השם יתברך, אין כזה דבר בעולם, אלא הכוונה היה איזה עניינים של גילויים יותר גבוהים ממה שזכה משה רבנו עד אותו הזמן. אז מה הכוונה אשר עין בעין נראה אתה השם? יש בזה כמה פירושים, אבל אחד הפירושים הכוונה הוא כך. כתוב בפרשת כי תישא, כשבני ישראל חטו בעגל, משה רבנו היה באותה שעה בשמיים, זה היה ב-40 יום ו-40 לילה שהוא עלה לשמיים לקבל את התורה מהשם יתברך, והשם יתברך סיפר לו שבני ישראל חטו בעגל. לקח משה רבנו איתו את הלוחות וירד למטה. כשהוא ירד למטה והוא ראה את העגל ואת המחולות, אז הוא שבר את הלוחות. שואלים המפרשים, הרי אין ודאות יותר חזקה בעולם מאשר דבר שהשם ברך אומר אותו. זה הרבה יותר ודאות מאשר מה שבן אדם רואה בעיניים. אם ככה, אז למה כשהשם יתברך אמר למשה רבנו שבני ישראל נכשלו בעגל, הוא עוד לא שבר את הלוחות, ורק כשהוא ירד למטה וראה את זה, רק אז הוא שבר את הלוחות? יש כמה תירוצים על זה, יש כבר במדרש מדובר על זה, אבל יש בביאור הגר"א לתיקוני זוהר תירוץ כזה. אומר הגר"א, אנחנו רואים את זה בלי הרבה תוספת ביאור קצת להבין את כוונתו, נוכל רק חלק מדבריו להגיד, יש שם כמה דברים שאין כאן המקום להאריך בהם. אומר הגר"א, הרי הקדוש ברוך הוא לא ציווה על משה לשבור את הלוחות. הגמרא אומרת במסכת שבת שזה אחד מהדברים שמשה רבנו עשה מדעתו והקדוש ברוך הוא הסכים על ידו. אז זה היה תלוי בהרגשה של משה, ברגשת ליבו, בעומק כוונתו, מה צריך לעשות בשעה כזאת. אומר הגר"א, יש חושים שלא נפעלים על ידי הידיעה, אפילו הידיעה הכי חזקה בעולם. יש חושים באדם שנפעלים רק על ידי ראייה. כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה, ודאי שזה היה 100% בוודאות, הרבה יותר מאשר לראות את זה, אבל יש חושים בסערת הלב על העניין שלא נפעלו על ידי זה. וכשהוא ראה את זה, אז אותם החושים נפעלו. אומר הגר"א, לכן רק כשהוא ראה את זה אז הוא שבר את הלוחות. זה באמת אחד הסיבות שכל כך צריך להיזהר בעניין שמירת העיניים, כי יש חושים שהראייה פועלת עליהם חזק מאוד. גם אם אדם אומר אני גיבור, אני יודע שהעיקר זה רק עבודת השם, אבל יש חושים שהראייה פועלת עליהם יותר, אז צריך מאוד מאוד אדם לשמור את עצמו. על כל פנים, לענייננו, אומרת לנו כאן התורה, אשר עין בעין נראה את השם. אנחנו אמנם לראות את השם יתברך לא יכולים, אין מציאות בעולם לראות את השם יתברך, אבל החיבור שהקדוש ברוך הוא מחובר לנשמות של עם ישראל, זה החיבור מהסוג הכי חזק שיש בעולם. חיבור שתופס גם את אותם החושים, שרק ראייה תופסת אותם, גם את החושים האלו הקשר שלנו להשם יתברך תופס, אף על פי שבמציאות לא שייך לראות אותו. כל החושים מחוברים בחיבור עצום להשם יתברך. זה הכוח של עם ישראל, זה כוח מיוחד רק לעם ישראל. כמו שכתוב, שמעו כי אתה השם בקרב העם הזה אשר עין בעין נראה אתה השם. והלנחה עומד עליהם, הכל זה לעם הזה, ועמוד העם תהלך לפניהם יומם ועמוד יש לילה. והכוח של החיבור של השם יתברך לעם ישראל, זה כוח שתופס את כל החושים של הבן אדם. מה זה נוגע לנו למעשה? אדם צריך לדעת, גם אם אדם נראה לו שהוא רחוק מאוד, שהוא מנותק מאוד, זה הכל דמיונות של היצר הרע, זה הכל ניסיונות להסיט את הבן אדם להתרחק מהשם חס וחלילה. האמת היא שבכל המצבים, הרי מתי אמר את זה משה רבנו? בשעה שהאחרון אף, הקדוש ברוך הוא אמר אז דברים קשים על עם ישראל, ויאמר השם אל משה, עד אנה ינעצוני העם הזה, ועד אנה לא יאמינו בי בכל האותות אשר עשיתי בקרבו, עקנו בדבר והורישנו, ועשה אותך לגוי גדול ועצום ממנו. זה שעה מהכי קשות שהיה לעם ישראל, שכך אמר השם יתברך. וגם אחרי שמשה רבנו פייס את השם יתברך, עוד היה גזרה קשה שרוב בני ישראל של אותו דור לא נכנסו לארץ ישראל ומתו במדבר, ונגזר עליהם 40 שנה של להיות במדבר. כמה דברים שכתובים פה בפרשה, דברים קשים מאוד מאוד. אם כל זה אומר משה רבנו, אפילו בשעה הזאת, כי אתה השם בקרב העם הזה אשר עין בעין נראה אתה השם, גם בשעות הכי קשות, השעות שהכי נראות ריחוק, השם יתברך, האור האלוקי של השם יתברך, הוא בתוך הנשמות של עם ישראל, והחיבור של השם יתברך לעם ישראל, הוא תופס את כל החושים, את כל החושים זה תופס, אפילו אותם החושים שאין מציאות לתפוס אותם בדרך הטבע, אם לא על ידי ראיית דבר, גם החושים האלו תפוסים להשם יתברך בנשמות של עם ישראל. כל החושים, אז רק מה צריך הבן אדם? את המאמץ שהחיבור הזה, שהשם יתברך מחובר אל הנשמה שלו, החיבור הזה הוא זה שיפעיל את המעשים שלו, הוא זה שיכוון את הדרכים שלו. זה העבודה שלנו, וזה תמיד צריך מאמץ, זה תמיד צריך השתדלות. השגיאה של בני אדם היא שחושבים, אם לא הולך לי בקלות, אז סימן שאני לא מוטל עליי התפקיד הזה. אנחנו צריכים לדעת, אנחנו יכולים ורוצים ממנו מהשמיים את המאמץ, את ההשתדלות, אבל אנחנו צריכים לדעת את הערך של הנשמות שלנו. משל, למה הדבר דומה? אדם ניגש לחבר שלו, אמר לו, אתה שמעתי שאתה נוסע לעיר פלונית, זה נכון? אומר, כן. אתה יכול אולי לקחת לי איזה, יש לי פה איזה תיק, יש בו כמה דברים, תיקח, תעביר את זה לכתובת זו וזו, בבקשה, בשמחה רבה. טוב, למחרת הוא חוזר לעיר, פוגש את החובר, אומר, אתה העברת את התיק? אומר, אני ממש מוכרח להתנצל אליך, רציתי להעביר, אני השארתי את זה רגע על איזה ספסל ברחוב, הסתובבתי רגע, זה נעלם, אבל אל תדאג, אני אפצה אותך, כמה זה שווה? 50 שקל? 100 שקל? אני אתן לך, אני אדם אגון, אני מצטער שבאמת כך קרה. אומר לו, מה 50 שקל? 100 שקל? שעה שווה הרבה יותר. אומר, יותר? אתה מוכן לתת לך כמה? 5,000 שקל? 10,000 שקל? תירגע, אין בעיה. אומר, לא, היה בזה 10 יעלומים, שכל יעלום שווה יותר מ$2 מיליון. הוא נבעל לגמרי, זה אומר, גם ימכור את הבית שלו ואת כל מה שיש לו, אין לו לשלם יעלום אחד כזה, אתה מדבר על 10 יעלומים כאלו. אז הוא אומר, מה, הרסת לי את החיים, נהייתי, אני עכשיו באיפה זה? אומר, אני הרסתי, אתה השם? אתה מוסר לי תיק? אומר, תביאו את התיק הזה. אני צריך לדעת שמדובר פה על תיק של $20 מיליון. אם הייתי יודע את זה, או שהייתי אומר לך, אני לא מסכים להעביר את זה. ואם כן הייתי מסכים, אז הייתי תופס אותו צמוד אליי כל הזמן, לא זז שנייה אחת, לא שם אותו על איזה ספסל ולא כלום. לא ידעתי על מה זה, לא ידעתי כמה לשמור. יש הבדל בין איך שומרים תיק רגיל ששווה 50 עד 100 שקל לבין איך שומרים דבר ששווה למעלה מ$20 מיליון. אנחנו צריכים לדעת שהנשמות שלנו הן נשמות יקרות מאוד מאוד, נשמות שיכולות להגיע להישגים הכי הכי גבוהים שרק שייך למעלה מכל מה שאנחנו חושבים. בין לעצמנו כל אחד המדרגות שיכול להגיע בעבודת השם, להתחזק בהתמדה בתורה, להתחזק בהצלחה בתורה, בין בתפילה, בין בקיום מצוות, ובין בזהירות מעבירות, בהטבה לאחרים, וכל אחד לעצמו, וכל אחד כמה שיכול להשפיע לאחרים, כל אחד כפום שיעור הדילי. כל הדברים האלו, יש בתוכנו כוחות עצומים ונשגבים, רק אנחנו לא יודעים, אנחנו חושבים שיש לנו איזה תיק פשוט ששווה 50 עד 100 שקל. אנחנו צריכים להבין שיש לנו הרבה הרבה מעבר לזה. אנחנו צריכים לנצל את זה בכל כוחותינו. ואז נזכה בעזרת השם כמה שיותר להגיע אל המדרגות האמיתיות של הדבקות התמידית בהשם יתברך, של השקידה העצומה בתורה הקדושה, כמו שכתוב, והגית בו יומם ולילה. השם יעזור שנזכה כולנו כמה שיותר להתקרב להשם יתברך, כמה שאתה רוצה את רצון השם ברך, השם יעזור נזכה כולנו לבניין במקדש מרבי אמנו אמן, ולביאת משיח צדקן מרבי אמנו אמן.